מקווה שנמאס לכם מהשלג שהבנתם, זה וזה. מה? טוב. אנחנו מתחילים היום סדרה של אגרות לאותו מכותב, שבהם מדובר פה במכותב שמקבל את הסדרה של האגרות האלה במה שנראה בעיניו, וגם בעיני הרב קוק יש להודות, כטרגדיה נוראה. והטרגדיה היא שבניו של אותו אדם, דובר מילשטיין שמו, נמצאים כנראה בדרכם לתנועות הסוציאליסטיות, או למהפכנות כזאת או אחרות, אחרת רחוקה מאוד מיהדות, משמירת תורה ומצוות, ודובר מילשטיין מיואש ופונה לרב קוק בעזרה, איך להתמודד עם התופעה הזאת. עכשיו, כמובן, האיגרת הזאת היא איגרת מעניינת, כי לכאורה, זה נורא תלוי באיזה שאלה, באיזה מישור אתה הולך לדון בשאלה הזאת. האם אתה דן בשאלה, מה יעזור הכי הרבה מבחינה פסיכולוגית? כלומר, ילדים שעוזבים את הדת, איך להתנהג פסיכולוגית אליהם, ואת צריך לפנות אל פסיכולוג. נכון אנחנו רגילים לכך שבחברה שלנו הרב הוא גם פסיכולוג, גם עובד סוציאלי, גם מומחה לזה, גם בכל, בטח שבחברה הזאת. אבל לכן אני לא מדבר על כך שדובר מילשטיין צריך לפנות לפסיכולוג. אני מתכוון להגיד שהרב, אם כן, כותב פה גם כפסיכולוג. או האם אנחנו פונים אל הרב קוק כתיאולוג? תסביר לי מה... מה אני צריך לעשות מול הילדים האלה מבחינה אמונית? אני צריך לזרוק אותם מהבית? אני צריך, זה לא בשאלה מה הכי יעזור מבחינה פסיכולוגית, אלא מה ההלכה מחייבת אותי ביחס לילדים האלה, כן? או זה, וכמובן שכאשר אני כרגע עושה ניתוח אנליטי, כן? אני עושה ניתוח אנליטי, זה, ואני גם אציג את זה קצת בצורה מלאכותית. אני אציג בצורה מלאכותית כי לכאורה פסיכולוגיה היא מדע נקי, תיאולוגיה מדע נקי. ולכן יכול להיות שמבחינה תיאולוגית אני דווקא חושב שזה היום ונורא, אבל מבחינה פסיכולוגית אני אציע לקרב, ומבחינה... אבל האמת היא שזה לא ככה. האמת היא שהעמדות הפסיכולוגיות שלי יש להם קשר אל העמדות התיאולוגיות שלי, ואני תמיד אוהב לתת את הדוגמה הזאת. יכולים להיות שני ויכוחים, האם יהודה ושומרון חשובים לביטחון של מדינת ישראל או לא, והאם יש לנו קשר נחלת אבותינו או לא. עכשיו, שני הוויכוחים האלה, אם הייתי מפנה אותם למורנו ורבנו, הרב ליכטנשטיין, שנתח אותם אנליטית, אז הוא היה אומר, הם לא קשורים אחד לשני. אתה יכול לחשוב שזה חשוב לביטחון, אבל אין לך זיקה מיוחדת אל המקומות האלה, ואתה יכול לומר שיש לך זיקה מיוחדת למקומות האלה, אף על פי, שיש לה מחיר ביטחוני אפילו. והנה זה פלא. כל מי שיש לו קשר רוחני עמוק ליהודה ושומרון, גם משוכנע שהם חשובים לביטחון, וכל מי שהקשר שלו יותר חלש גם... הם לא חושבים לביטחון. פלא. האם אני צודק שאני מציג את זה בתור פלא? אני לא מציג את זה, 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 זה קצת מלאכותי, כי הדיונים הם בוודאי קשורים אחד לשני. העמדה הרוחנית שלך קשורה לעמדה הפסיכולוגית שלך, לעמדה הסוציולוגית שלך וכדומה. ולכן אנחנו לומדים את האגרות האלה. אנחנו לומדים את האגרות האלה כי זה לא רק עיצות חינוכיות, פסיכולוגיות וכדומה, אלא מתוכם עולה גם הרבה, עולה הרבה מאוד מתפיסת הרב קוק. הרבה מאוד, נוכל להקטע רב קוק את הרבה מאוד רבדים שבו והרבה מאוד התייחסויות שבו, למרות שכפי שאמרתי מדובר פה בשאלה אישית על רקע הטרגדיה האישית וכדומה. ובעיקר אני חושב שאנחנו נוכל לראות שהרב קוק לא כותב פה באיזושהי לעשות איזושהי מניפולציה לילדים וכדומה, אלא כותב משהו שממש יונק מתהומות ליבו. אני מראש אומר שמעצם העובדה שמדובר ברצף של אגרות, אתם יכולים להבין שהעצות של הרב קוק לא הועילו. כן, כלומר, זה אני מראש אומר, כן, ובכל זאת, אני לא דן בשאלה אם העצות של הרב קוק הן הטובות ביותר, או הנכונות ביותר, או היעילות ביותר וכדומה. אנחנו לומדים את זה כלימוד על מי הוא הרב קוק ומה משנתו הרוחנית וכדומה. אם כן, הבאתי לא את כל האגרות, אני חושב שהבאתי רק 5, מספיק לנו. אולי 6, פה יש, נכון? לא, 5, 6. אוקיי, מספיק, יש יותר, אבל אם כן, אבא נתחיל בראשונה. ראש חודש שבט תרס"ז. כבוד ידידי הנכבד הרב המופלג הנגיד, מורנו ורבנו, דובר מילשטיין רוי העיר. הגיעני מכתבו היקר, ואשר בעצתי ישאל, סליחה, אני חייב עוד מילת הקדמה. תבינו, לא מדובר פה על דקלשיות. לא זה הנושא. כן, אם דתל"שיות היה הרבה יותר קל. כאן מדובר על דתל"שיות באירופה של תחילת המאה ה-20. נכון, תפרש סמך זין, כלומר אנחנו מדברים על 1907, שעזיבת תורה ומצוות משמעה עזיבת העם היהודי. כן, זאת אומרת, לשם הולכים. את הדבר הזה צריך לדעת. אני רוצה להעיר על זה גם כדי להבין את האיגרת, אבל גם בכלל להבין את סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. למניינם, או בלשונו של הרב מדן, לטעותם. לנו איכשהו, אתם יודעים שהיסטוריה זה סופו של דבר, איזה סיפור אתה מספר, נרטיב. יש לנו נרטיב כאילו פחות או יותר כל עם ישראל עד השואה היה דתי, היו כמה תנועת ההשכלה, כמה בונדאים, אבל בגדול, והרבה פעמים גם הסיורים לפולין מאוד מטשטשים את העובדה הזאת, כי נוסעים לברדיצ'ב, נוסעים לזה, ויש מתחושה שכל פולין הייתה חסידית, ויראת שמיים וכדומה וכדומה. כל מי שמכיר את ההיסטוריה בתחום העובדתי, יודע שהתמונה היא בדיוק ההפך המוחלט. התמונה היא ההפך המוחלט, התחושה המרכזית הייתה שעם ישראל הולך להיעלם, לא בגלל הנאצים, עוד לא חשבו עליהם וכדומה, עם ישראל הולך להיעלם לחלוטין מהמפה בשל ההתבוללות הנוראה, החילון, ההשכלה, ההתבוללות וכדומה. כמובן שמטבע הדברים בערים ייפג הרבה יותר, אנחנו צריכים את וולוז'ין. אני מתקשה לספור כמה אנשים בוולוז'ין יצאו וולוז'יניים, כן וכן, וכמה מוולוז'ין יצאו בסופו של דבר מסכילים, מה קרו מוולוז'ין מתחת למזרונים ומתחת לזה וכדומה, כל אלה שנלחמים היום באינטרנט וכדומה וכדומה, חושבים שהם גילו את העולם בלהילחם באינטרנט, כל מה שעשו בוולוז'ין זה בדיוק אותה מלחמה בספרים, זה הבדל באותה הצלחה גם, כן, כלומר, צריך לדעת את הדברים האלה, התמונה היא כמובן עגומה מאוד, עגומה מאוד 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 מבחינה מסוימת, וזה צריך להודות על זה היום בזה, מי שהציל את עם ישראל, לפחות בניגלה, אפילו אתה לא יודע בנסתר, אבל מי שהציל את עם ישראל הייתה התנועה הציונית, שהציעה לאיזושהי זהות יהודית בלי שמירת מצוות, אנחנו פעם נשמור על זה, ופעם נדבר על התנועה הציונית באחת מן האיגרות, צריך לדעת ולהודות בעניין הזה. זה חשוב לנו גם כדי להבין את האיגרת, להבין שהבנים של דובר מילשטיין הם לא סתם ילכו למכינה קדם צבאית מעורבת, כן, כלומר שזה מה שהולך להיות הבעיה פה, אלא שהם הולכים רחוק, הם הולכים מאוד רחוק. אם כן, כך כתוב: הגעני מכתבו היקר, באשר בצעתי ישאל על דבר התנהגותו עם בניו, כבר אמרתי לכבוד תורתו ביותו פה עמנו, ששיטתי היא להתנהג דווקא במידת החסד הגמור עם הצעירים. כלומר, אנחנו כבר פוגשים את הרב קוק במשפט הראשון: אני מאמין במדיניות של חסד, כן? כלומר, בגדול יש שתי שפות חינוכיות, יש שפת תוכחה, מחאה, שפת דין, כן? שפה שיפוטית מאוד, שנלחמת וכדומה, וזו שפה שיש לה יתרונות עצומים וחסרונות עצומים. אנחנו גם נכיר את הרב קוק, הוא לא פוסל את שפת הדין, אבל יש זה, ויש שפה שהיא שפה מעצימה, מקרבת, מחבקת, מכילה, כל מיני מילים, חלקם חדשות יותר, חלקם פחות יותר, אבל בגדול הם שפת חסד. אומר הרב קוק, קודם כל העמדה שלי בגדול, למין התיאולוגיה, כלומר, איך בכלל צריך להתנהל בעולם, ועד הפרקטיקה המעשית, שפתי היא שפת חסד. כלומר, לא זורקים את הבנים, לא מנתקים עם הבנים, לא מציבים להם קו שאם הם חוצים אותו הם מואפים ממנה בית, לא יושבים עליהם שבעה כמקובל בתקופת הרב קוק, אלא השפה שלי, השיח, המרחב שבו אני סובר שיש לפעול בכלל באופן כללי, הוא שפת חסד. שתיים, ולומר להם שיש בנטיותם כמה דברים טובים, וכל עיקר טעותם אינו כי אם מה שסוברים שהדברים הטובים שמרגישים הם נגד התורה, ובאמת הם הינם גופי תורה. זו נקודה שנייה מאוד מאוד משמעותית, אבל אני רוצה, כפי שאמרתי גם מקודם, אנחנו נראה בהמשך שמה שהרב קוק אומר פה זה לא מניפולציה. כלומר, הוא לא מלמד כרגע את דובר מילשטיין תרגיל. אפשר לקרוא את המשפט הזה כתרגיל. תגיד להם שמה שהם רוצים זה באמת טוב, באמת, נכון? כלומר, שיש בנתיונותיהם כמה דברים טובים, אבל תגיד להם שזה לא סותר את התורה. וכך הרבה פעמים אנחנו יכולים ללמוד את זה, כן, כאיזשהו תרגיל. אנחנו נראה מהאגרות הבאות שהרב קוק לא כותב את זה כתרגיל. לא כותב את זה כתרגיל. הרב קוק באמת מאמין שבתנועות המהפכניות האלה, אני לא יודע בדיוק לאיזה תנועה מהפכנית פה, נראה שזה סוציאליזם, נראה את זה באגרות הבאות. בתנועות הסוציאליסטיות ואפילו הקומוניסטיות יש משהו אמיתי, יש משהו נכון וכדומה. זאת אומרת, אתה לא... לדבר בשפת החסד זה לא לתקוף את השני על הנקודות הרעות שיש בו, אלא להעצים את השני על הנקודות הטובות שיש בו. זו השפה שצריך לדבר בה. כאשר הרב קוק יפנה לדובר מילשטיין בהמשך ויגיד לו באמת להאמין בזה, זה לא תרגיל, באמת להאמין שבתנועות האלה שעוסקות בצדק חברתי ובעניינים אין אלה יש בקשה אמיתית. שלוש, אמונה עוד יותר עמוקה של הרב קוק, שהבקשה האמיתית הזאת נמצאת בתורה. כלומר, מתוך מה שהם רוצים תפעל איתם. לא על ידי תקיפה, בוז, חיץ, בין התורה לבין העולם החברתי הרוחני שהם מבקשים, אלא להפך, מתוך העצמה של, תדעו לכם, השורשים האמיתיים שלכם יכולים, א', הם ממצאים בתורה, אתם יכולים, אתם לא חייבים לבחור או תורה או סוציאליזם. יותר מזה, אנחנו נראה בהמשך, יש גם תפקיד לתורה בתחום הזה, ובמקומות אחרים, לא באגרות אלה, כותב הרב, יש גם לכם תפקיד בתוך התורה, בעניין הזה. זאת העצה שלי. זאת העצה שלי. הילדים שהופכים להיות קומוניסטים או סוציאליסטים או איזושהי תנועה אחרת על בסיס האידיאולוגיה, אני מזכיר אותם את, את הכותרת. הכותרת היא שפת חסד, ושפת חסד בנויה על, בינתיים על שני מרכיבים. מרכיב אחד, העצמת הכוחות הטובים שיש בכם. מרכיב שני, מתוך האמון הזה, שפת חסד על הקשר שבין הדברים הטובים שיש בכם לבין התורה. לעומת זאת, שפת דין, למשל, היא שפתו של אליהו הנביא, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם הבעל הוא האלוקים לכו אחריו, ואם... לא, סליחה, אם הבעל הוא האלוהים לכו אחריו, ואם השם הוא האלוקים לכו אחריו. כן? כלומר, לכו אחרי... תחליטו. והרב קוק אומר, לא. ולמה לא? שוב, הפעם האחרונה אני אומר את זה, לא נראה לי שמדובר פה בטקטיקה. בלבד. מדובר פה באמונה מאוד עמוקה בשפת החסד, וזו השפה שאנחנו הולכים ללמוד בסדרת האגרות האלה. לכן, על כן, אף על פי שראוי ליתן להם חופש ללמוד כתב ולשונות החוכמת כאוות נפשם. כלומר, כנראה הרקע הוא שדובר מילשטיין מתייעץ איתו, שהם, הילדים, רוצים ללכת לאוניברסיטה וללמוד לטינית, ללמוד, לא יודע, גרמנית, ללמוד, לא יודע, איזה שפה שמדברים. כלומר, ללמוד השכלה כללית, וזה מנוגד לחלוטין לעולמו של דובר מילשטיין, ולמנוגד לחלוטין לעמדתם של חכמי ישראל, שצריך לבנות את החיץ, והאתוס, אגב, שהוא לא נכון היסטורית, אבל האתוס, שאבולוז'י נסגרה בגלל שהכריחו אותה, את הנציב ללמד שעתיים ביום רוסית, או משהו מעין זה, כל הדברים האלה. אף שזה האתוס, זה מה שהם רוצים? שפת החסד אומרת, תן להם. תן להם. ותן להם ללכת לאוניברסיטה, אבל מתוך שפת החסד הזאת תגיד להם שמכל מקום ראוי שהם מצידם יראו את חובתם ליהדות ולמצוות לכל הפנים לעיקריות והחמורות, שבזה הם עושים חסד ומשפט עם כלל ישראל. כלומר, תשימו לב שוב מה עושה כאן שפת החסד. שפת החסד אומרת לדובר מילשטיין, אל תעמוד עליהם ותתבע מהם לקיים את כל תרי"ג מצוות, כן? אלא תקרא להם, דווקא מתוך חיבתם, כנראה בינתיים, לאומה הישראלית, לא לדת היהודית, לאומה הישראלית, לצורך האומה הישראלית, תשמרו את המצוות לפחות העיקריות ביותר. למה הוא כותב, למה הוא קורא עיקריות, הוא לא מפרט, אני יכול לשער, עיקריות זה אלה שהפכו להיות סמלים, שבת, כשרות, לא יודע, משהו מעין זה. וצריך להסביר להם לפי מדרגתם, שלעשות צדקה נצחית עם האומה, שימו לב, לא עם האלוקים, עם האומה, על ידי מה שיגרמו מצידם שיהיו בקרבה הדברים המקודשים לה מראש מקדם, הוא דבר ישר לכל אדם. ואיש ישראל צריך להרגיש את היושר הזה באופן יותר גדול, כלומר הרב מוכן שהתחברותם ליהדותם תהיה דרך האומה, לא דרך האלוהים. הם איבדו את אלוהים, הם איבדו את אלוהים, אבל שוב, שפת החסד לא תגיד, טוב, איבדתם את אלוהים, אין שום משמעות לשום דבר, בוא עם הבעל, אלא שפת החסד תגיד, אז אתם יכולים להתחבר דרך משהו יותר נמוך, דרך האומה. יותר מאוחר יכתוב הרב, לא יכתוב, הוא כתב את זה יותר מוקדם, כשהוא בארץ ישראל יכתוב הרב שהחלוצים שבארץ ישראל יכולים להתקשר אל האומה דרך ארץ ישראל, כן, לא דרך האומה אלא דרך ארץ ישראל, זה שפת החסד, הווה, כן, הווה לא נעשה חיץ או אלא כפי שאמרתי שפת חסד. ואיש ישראל צריך להרגיש את היושר הזה ביותר גדול, מפני שבכל אופן יוכל אפילו היותר ירוד שבאנו למצוא, שיש לנו איזו הצטיינות מכל העמים ברוחניות, וזאת ההצטיינות אין ראוי לכל ישר דרך לגרום מצידו שהיא תהיה נשפלת, כי אם ראוי לגרום לחשיבות על ידי מה שמתנהגים ביחד עם ההשכלה והסדרים החדשים בחיים לפי הזמן, בכל זאת בדרכי ישראל. עכשיו אומר הרב, זאת המדרגה הנמוכה מאוד בתכלית השפלות. אני מסכים, אני מסכים, אני אינני קורא, ואמונתי העמוקה איננה ששומרים תורה ומצוות לעשות חסד לא עם ארץ ישראל ולא עם עם ישראל. אמונתי העמוקה היא שעושים את הדברים כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אבל כאשר אתה מזהה שעם הבנים שלך השפה הזאת לא שייכת, אז אני אומר שוב, שפת דין תוביל עושר, עם הבעל, עם ה... שפת חסד אומר, אוקיי, אז בואו ננסה להציט את מה שכן ניתן. ניתן עדיין לקשור אותם לכלל ישראל, אבל נבוא ונקרא להם, לשמור לפחות חלק מן המצוות, את העיקריות, זה דרך רצונם להיות מחוברים לכלל ישראל. כן. בוודאי, בוודאי. שפת החסד, מי שהבין ממני, שאני אמרתי ששפת החסד היא יותר טובה משפת הדין, לא אמרתי כזה דבר. בוודאי, לשפת הדין יש יתרונות ולשפת החסד יש יתרונות. אנחנו, אני אתן דוגמה מתחום שאלה שרב בקהילה בארצות הברית מתמודד איתה פעמיים בשעה, כן? אבא נניח שמגיע עכשיו זוג אליו שהאמא גויה והאבא יהודי, כלומר ניסי תערוב את הילדים גויים, והאם שאבא יהיה חבר בקהילה, בסדר? וגם האמא אולי תתגייר פעם, אולי יגיירו את הילדים, לא יודע, אבל כרגע זה לא שייך, אבל אבא מאוד מתקרב ומאוד מתחזק, אוקיי? עכשיו שפת דין באה ואומרת, משדרת, סליחה, יש אצלנו קווים מאוד גבולים ברורים, ואנחנו גם על ידי זה לא נעודד ניסוי תערובת ונציב חיץ וכדומה, ושפת חסד תקרב אותו והיא תשלם מחיר. אני זה הערה מאוד חשובה מה שאמרת, שפת חסד גובה מחיר, כאילו ששפת חסד לא שמה חיץ ברור ואומרת מי לשם אליי, היא לא באה ואומרת או שאתה בפנים או שאתה בחוץ, היא מקבלת משהו שנמצא על הרצף. ובהחלט יכול להיות ששפת חסד היא מרדדת את ההבחנה בין שמירת תורה ומצוות מלאה וכדומה, והרב קוק מודע לכל זה, מודע לכל זה, והוא אומר אף על פי כן שאתה בודק באיזה שפה צריך לדבר, צריך לדבר בשפת חסד. ושוב, לדעתי עמדתו לא נובעת מהפרקטיקה, עמדתו לא נובעת מהפרקטיקה, מה יעיל יותר או מה טוב יותר, כי אין יעיל יותר וטוב יותר. זה שפה כזאת משיגה את ההישגים האלה ומפסידה את ההפסדים האלה, קשה לדבר. עמדתו נובעת מהרוחניות, מהתיאולוגיה של כהן שמדבר בשפת חסד. כן?
איך הוא מנטבל את הבעיות
בשפת חסד? בינתיים אנחנו לא רואים. בינתיים אנחנו לא רואים. אגב, הוא גם סבל מזה מאוד. כי במקום שהרב קוק רצה להפעיל דין, אז באמת באו אליו כל החילוניים בטענות. יש, אני אתן דוגמה. הסברתי, אם אתם זוכרים, הראשון, שבעשר השנים של הרב קוק, עשר השנים שהרב קוק היה ביפו, בשנים האלה, כן, בין 1904 ל-1914, כלומר עכשיו אנחנו קוראים 1907, היו השנים שחרצו את דמותה של מדינת ישראל של היום. כל המהפכות החילוניות בעצם בוצעו אז. כל המהפכות החילוניות היו אז, בעשר השנים האלה. אני חושב שהמהפכה הגדולה ביותר בראש ובראשונה זה הקמת תל אביב. תל אביב הוקמה אז, ותל אביב הוקמה כעיר אלטרנטיבית לירושלים. פשוט שתהיה אלטרנטיבה לירושלים. לא צריך יותר מזה. רק הקמת תל אביב קרתה בעשר השנים, אבל יש עוד הרבה דברים שקרו. בין שאר הדברים שראו בעשר השנים האלה, זו פרשת אין גנים, שבטח נלמד עליה פעם. אין גנים היה פחות או יותר חילול השבת ההמוני הראשון אחרי 2000 שנים בארץ ישראל. תבינו, אירוע זה היה איזה, נדמה לי, אירוע תיאטרון או משהו שכזה, במושבה אין גנים, היום זה רחוב אין גנים בפתח תקווה, אבל אז זו הייתה מושבה בפני עצמה, ושם התחולל אירוע חילול השבת ההמוני הראשון, שבעצם חרץ את דמותה של מדינת ישראל עד היום, שעינוגים ובילויים, כדורגל, תיאטרון, מועדנים וכזה, פתוחים בשבת, ויש שם חילול שבת המוני. הרב קוק יצא בשצף קצף נגד זה. ראה בזה את הסכנה, את ההידרדרות וכדומה וכדומה. ואז היו מאמרים מאוד ציניים נגד הרב קוק, מאוד מאוד ציניים. הציבור החילוני גילה לאכזבתו הגדולה שהרב קוק הוא רב. כן, גמר, לאכזבתו הגדולה, את הפלא הגדול שהרב קוק הוא רב. והמאמרים, אין לי אותה, לא חשבתי שהשאלה הזאת תישאל, אבל יש לנו את המאמרים האלה שנכתבו בחבצלת ובעיקר בפועל העברי, שהצביעות של הרב קוק זועקת לשמיים. כן, שהוא מדבר, יש, אחד הכותבים כתבו, יש שני הרב קוק. רב קוק אחד שמדבר במתק שפתיים ותתתתה, ורב קוק שני. כלומר, אם אתם חושבים שהטוקבקים הומצאו רק בעשור האחרון, טוקבקים היו רק בטכנולוגיה אחרת, כן? אז זה באמת שאלה מאוד מאוד מצוינת. הרב קוק היה מודע וגם שילם את המחיר באותם מקומות ששפת החסד, זה נכון, זה שאלה מאוד גדולה. בכל מקרה הרב אומר שפת החסד, היא תשיג יותר. היא תשיג יותר. ולכן, ואם יובו בחוזק יד, הנה למה הוא לא בוחר בשפת הדין? הוא אומר, ואם יובו בחוזק יד להרימם למעלה ממדרגתם, על ידי התלהבות פנימית של קדושה שהאבות מרגישים בלבבם, כלומר גם הרב קוק, אם אתם שמים לב, כאשר הוא מנתח את המוטיבציה לעסוק בשפת הדין, הוא אומר, בדרך כלל אנחנו נוטים לעשות את שפת הדין לא בגלל אנחנו מנסים לבחון מה נכון או מה לא נכון, אלא בגלל העובדה שאנחנו לא מסוגלים לדבר בשפת חסד, לא מסוגלים. אנחנו, יש לנו תפיסה דתית, יש לנו איך אדם צריך לחיות, ופתאום אנחנו רואים את הילדים האלה, הנה, ער וכדומה וכדומה, ואז אנחנו חושבים שבהתלהבות דתית, אנחנו לזה, אומר הרב, לא יועיל כלל להם רק יזיק. על כן, אשרי אדם שומע להצעתי בזה, שבזה יציל את בניו מרדת, ויקרבם באהבה, לאט לאט לדרכי ישראל, וסוף סוף, כשיבואו בשנים, יטיבו מעשיהם, וכאן יש לרב קוק עוד שיקול, ובניהם אשר ייוולדו יוכלו להיות טובים באבותיהם. זה דומה למשנה בבבא בתרא, יש נוכלין. אמר הרב קוק, אומר לדובר מילשטיין, אני רוצה להכניס לך עוד שיקול למערכת. תבין, שפת הדין יכולה או להצליח ב-100% או להיכשל ב-100%. כן, כלומר, אם אתה תציב להם קו אדום, תגיד להם, אני לא מממן לכם את האוניברסיטה, הרי על זה השאלה. שמים לב, כן? אני לא מממן לכם את הלימודים האלה באוניברסיטה, כי אתם לא מניחים תפילין ולא שבת וכדומה. יש שתי אפשרות. אפשרות אחת שבגלל זה הם יתקרבו ויניחו, ישמעו דברי התוכחה שלך, ואפשרות שלישית שנייה שהם יבטאו לגמרי. היתרון בשפת החסד הוא שכל עוד הם מחוברים, יש אפשרות שהנכדים יחזרו. שמת לארגומנט הזה, כן? לנימוק הזה. אבל ברגע שנקטת בשפת הדין של או-או, נעלת את הדלת בפני נכדים. אני רוצה לספר לכם סיפור לפני אולי 30 שנה, לא, 40 שנה כמעט, כאן בישיבה. היה, אני חושב שהייתי בשיעור א' או ב', או, אני ממש כבר לא זוכר. היה איזשהו כינוס שהרב מדן, בתור צעיר הרמים, גם השתתף בו, והדיון היה, שוב, לא השתנה שום דבר, מה האידיאל הכי חשוב לעשות עכשיו? וזה אמר ארץ ישראל, זה אמר בזה וכדומה. הרב המדן קם ואמר, הדבר הכי חשוב לעשות זה המאבק בירידה. מאבק בירידה. כולם הסתכלו עליו, מאיפה הוא נפל עלינו? מאיפה נפל הרעיון הזה של מאבק בירידה? קרא לו בטרמינולוגיה שאנחנו עוסקים בה. והנימוק של הרב מדן היה אותו נימוק של הרב קוק. תבינו, כל עוד האנשים גרים במדינת ישראל, שיהיו נישואים אזרחיים, שיהיו נישואים כאלה, שיהיו יפנו את ההתנחלויות, שזה וכדומה וכדומה, אבל יש אפשרות שבדור הבא אנשים יחזרו, יקומו, יתעודדו, ישובו. הירידה, אחוזים ניכרים ממנה, אני מניח שאתם מכירים את זה, הם ניתוק טוטלי מהאומה הישראלית. ואז גם אין אופק של שיקום, אין אופק של קימום מחדש. וזה אותו סוג נימוקים פה, כן? כלומר, נימוק נוסף לשפת החסד, אני לא אומר שהרב מדן זה שפת החסד, אני רק רוצה לומר, לא, אני גם לא אומר שהרב מדן הוא לא שפת החסד, אני לא על השפה הזאת, לא על זה אני מדבר, אני מתכוון להגיד את הארגומנט של מחשבה, לא רק בשאלה האם איזה מפלה יותר גדולה, אלא איזה דרך מאפשרת תיקון. הנקודה הזאת ברורה? מה לומדים בישיבה? איזה מסכת? קידושין, אוקיי. איזה דרך מאפשרת תיקון? כן? כלומר, זה קו המחשבה, ואני חושב שזה מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. אוקיי. איגרת ראשונה, משה? התחלנו מאוחר. אוקיי, אבל בטח הרב... אתה יכול לציץ רק עם הרב יואל פה? אוקיי, אבל בוא נתחיל בינתיים. שנה אחרי זה, כן? תגיד להם שברגע שהרב יואל יבוא שידפקו, שלא יתביישו, אז ככה נוכל ללמוד עד הסוף. בסדר? תגיד להם שהוא יבוא, אז שהם יגידו לנו, בסדר? אז אוקיי. אוקיי. עברו ימים ושבועות וחודשים מאז קיבלתי את מכתבו היקר. תופעה מעניינת, כלומר, דובר מילשטיין כנראה ענה די, הגיב די מהר, נניח חצי שנה, משהו כזה, אבל הרב קוק מתעכב בתשובה, לא יודע לענות למה. אמנם מאוד איחרתי מהשיבו. ימין ידידי, דבריו היקרים והצעת צערו הדאיבו גם את לבבי. כן, כלומר, אם אני מבין נכון, הרב קוק מבין שעומק המשבר הרבה יותר גדול ממה שהעצות שלו מקודם הועילו. הוא חשב שאפשר לדבר, לקרב לעם ישראל. אם אני מבין נכון, תראו בהמשך של האיגרת, התחושה של דובר מילשטיין זה שהבנים שלו לא מעוניינים בכלל להיות קשורים לעם ישראל. כן, הרב קוק אמר, טוב, תקשר אותם לפחות אל עם ישראל, אבל נראה ש... הבנים שלו נמצאים הרבה הרבה יותר רחוק ממה שהרב קוק שאר. והייתי נדהם ולא ידעתי מה לענות. זה באמת, אמנם, אחר כך נתיישבתי כי לא יפה היא השתיקה. בפרט כי דעתי הענייה מסכמת שאין לנו להתייאש כלל וכלל משום בן ישראל. וגם כי יושב בחושך השם אור לי. על כן אגלה בזה לכבודו, כי אף שבאמת אם היו בניו קשורים לכל הפחות לאומה הישראלית ברעיונה, מכאן אני מבין שהם לא, אפילו לא את זה, נכון? והיו מחובבי ציון או ציונים, היה יותר נקה להשיבם לאיתן דרך השם, משתי סיבות. אחת, מפני שיש יחס גדול בין ההכרה הלאומית בישראל אל שורש הקדושה באמונה וקיום תורה ומצוות. והשנייה, בגלל מה שאמרתי, שהם נשארים מחוברים, כן? אבל תשימו לב שוב, שאצל הרב קוק זה לא מניפולציה. הוא באמת מאמין שיש קשר עמוק בין דבקות של אדם בתנועה הציונית לבין שורשיו האמוניים והדתיים. מכל מקום, גם עכשיו שהרחיקו ללכת, אין להתייאש מהם כלל וכלל. שמים לב לשפת החסד, עד הסוף. בסוף כל סוף כל כך פעל אור השם אשר הופיע בעולם אלפי שנים על ידי תורתנו הקדושה, שעכשיו כבר אין לנו אותה המינות הארורה של כל באי הלא יישובון, שאתה בימים הראשונים. עכשיו, שימו לב לאן הרב קוק הולך. עכשיו אפילו הדעות היותר רעות עומדות הן על הבסיס של בקשת היושר והצדק שהן שבאמת הוא בעצמו הוא דרך שהשם שציווה אברהם אבינו עליו השלום את בניו ואת ביתו לעשות צדקה ומשפט. אתם שמים לב שכאן בטח שלא מדובר במניפולציה. הרב אומר, אני כן רואה המון המון דעות רעות. אני רואה אותם. והן דעות רעות. קומוניזם, סוציאליזם, כל מיני זכויות אדם בצד הרע שלהם. יש זכויות אדם בצד הנפלא שלהם, זכויות אדם בצד הרע שלהם, ועוד כהנה. אני רואה את כל הדברים האלה, אני יודע שהן דעות רעות. אבל אני, והנה המפגש שלנו עם הרב קוק, מזהה בהם את אברהם אבינו. אני מזהה את אברהם אבינו. באופן כללי, העולם כן מחפש, עם כל הצביעות, עם כל הרשע, עם כל השואה, עם כל מה שאתה, שואה עוד לא הייתה, כן, אני, עם כל הפוגרומים, עם כל זה וכדומה, אני כן מזהה בעצם העובדה שהעולם מבקש יותר זכויות אדם, יותר צדק חברתי, יותר זה ויותר זה ויותר זה, מזהה את אברהם אבינו בו. זאת אומרת, הוא אומר לדובר מלשתן תדע לך, הבנים שלך הלכו רחוק מאוד, והם עדיין קשורים באברהם אבינו משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא, כל עוד לא ניתק חבל הטבור לחלוטין, אז הם קשורים לאומה. זו הסיבה הראשונה. אבל הסיבה השנייה היא, כי האידיאולוגיות שהם חיים לאורן, הן בעצם אידיאולוגיות שמתאימות מאוד למגמה, לא למימוש, אבל למגמה של אברהם אבינו. וואו. אתם שומעים לב לצורת ההסתכלות. בואו נקרא אותם את המשפט הזה. הוא אומר, עכשיו אפילו הדעות היותר רעות עומדות הן על הבסיס של בקשת היושר והצדק, שבאמת הוא בעצמו הוא דרך השם שציווה אברהם אבינו עליו השלום את בניו ואת ביתו לעשות צדקה ומשפט. ונמצא שכל הטעות של הדור היא רק מה שהם אינם יודעים, שכדי לבוא אל המטרות הטובות שהם חושקים, צריכים בני ישראל להיות מכבדים את התורה ודבקים יפה באמונת השם ברוך הוא, שהיא אור העולם כולו וחייו. כלומר, אתה לא מזהה פה את הבעיה הנכונה, אומר לדובר מילשטיין. אתה תוקף אותם ואומר להם שכל השטויות וכל האידיאלים שלהם וכדומה הם הבל והם רוע וכדומה. זה לא נכון. קודם כל, תכף נראה שהרב קוק גם יגיד שזה לא יפעל. זה לא נכון. הבעיה אצלם היא לא שמבקשים צדק חברתי וקומוניזם וסוציאליזם, לא זאת הבעיה. הקצר נמצא במקום אחר, המניעות, כמו שהיום זאת השפה, נמצאות במקום אחר. החסימה הזאת, החסימה הזאת נמצאת בציר צדק, מוסר, חברה, אקולוגיה, לא יודע מה וכדומה, ותורה. כן, שם החסימה. לכן מה שאתה צריך לעשות הוא משהו אחר. על כן לדעתי, לנפולים כאלה צריך להסביר פנים בזה האופן, שוב הוא חוזר על אותו עיקרון, להגיד להם כי יסוד מטרתם היא באמת רצויה. שוב אני מזכיר לכם שבמכתב הקודם יכולת לקרוא את זה כמניפולציה. כאן אתה כבר לא יכול לקרוא את זה כמניפולציה. כאן הרב באמת מאמין בזה. אלא שראוי שלא ילכו כסומה בערובה אחרי המנהלים ואחרי הדעות המתקבלות בהמון. כלומר, תגיד להם שלמען המטרות שלהם הם צריכים את התורה. בודק לי רק שאני לא, אני לא יכול ללמד הרב יואל בחוץ. אוקיי? כן, למען למען המטרות שלהם, כן? אתה צריך להסביר להם, תראו, אלה דעות חדשות, אלה תנועות חדשות, תנועות חדשות, הזכרנו את זה באחד השיעורים הקודמים, כל תנועה שהבטיחה איזה תיקון עולם הביאה את ההרס הכי גדול שהיה בעולם. לכל תנועה יש סייגים, יש צללים. אל תלכו כסומה בערובה אחרי הקומוניזם, אחרי הסוציאליזם, אחרי הנאציזם, אחרי מה שאתם רק רוצים. אל תלכו שם, לטובתכם תהיו ביקורתיים, לטובתכם תהיו קשורים באומה, כן? שימו לב. אלא שראוי, כי ידוע הוא שכל דעה חדשה נולדת עם חסרונותיה וסיגיה. על כן הם צריכים לפקוח עין לצרף סיגיה, והצירוף של הסיגים יהיה קרוב להם על ידי מה שיהיו משתדלים בכל היכולת שלו להתרחק מהיהדות, כדי שיעיר בנשמתם האור הנצחי אור השם, ואז יהיו הם עומדים על הבסיס הטבעי שלהם ויהיו שלמים בנשמתם, ויהיו כל חוטאיהם אך רוחניים חיים עמהם, וידעו הכרה פנימית שום את דרכם, ולתת לכל נטייה את מידתה, ולא להיות אדוקים באין קץ דווקא לדעות החדשות של הזמן על כל סיגן ופרשן. לעניות דעתי, בדיבורים כאלה ירח לבבה מעט, ואם יתחכם כבוד, כן? ואם יתחכם כבוד תורתו לתנהג איתם באהבה ומידת רחמים, יוכל להיות שיעלה אותם מדרגות רבות מרדת שחת, ומה שלא יוכל לפעול אצלם בפעם אחת, יפעול אחר כך, והזמן בעצמו יגלה את העיוורון שיראו את הזיוף של הדעות החדשות בכללותם, ובכל זאת לא יזניחו לגם את הצד הטוב שבהם, שהוא החשק של רדיפת היושר בצדק הכללי. כלומר, אם אני מנסה לסכם עד עכשיו מה שלמדנו, כן? אז אנחנו נסכם את זה כפתיחה בפעם הבאה. אוקיי? אם אפשר לאסוף את הדפים, כי נצטרך, ולא, כי אחת לא יביא אותם, ונביא אותם בפעם הבאה. בסדר?